אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.3 FM.
יושבת ראש סיעת העבודה הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום.
שלום דוד.
מה העניינים?
שלומי בסדר, אבל כמו כולם, מאוד מוטרדת מכל מה שמתרחש סביבנו. כן.
היום יום חמישי, התוכנית תשודר ביום שישי, אז אם יקרה משהו בדרך, אנחנו לא יכולים להתייחס. למען הגילוי הנאות, אנחנו מיודדים הרבה שנים, גם יש לי ערכה אישית מאוד גדולה אלייך, אבל אני קטונתי. ביותה אחת מהפרלמנטריות הבולטות והאיכותיות בכנסת ישראל, על פעילותה המתאפיינת בנוכחות עקבית ואפקטיבית בוועדות הכנסת, בעבודה, שהיא עבודה אופוזיציונרית, זה לא איזה משהו...
ממש.
לוחמנית אך עניינית, ובתרומה מתמשכת לשיח הדמוקרטי בישראל, את מקבלת את פרס אות אבירת איכות השלטון.
אכן, הערב. זאת אומרת, אנחנו נפגשים כמה שעות לפני הטקס, זה נכון.
כל הכבוד.
אז תודה שאלף הקראת את זה, ושאתה מציין את זה בימים כאלה, זה מחמם את הלב.
נכון, את יודעת את מידת הערכה שלי אלייך, אנחנו לא מצביעים לאותה מפלגה.
נכון.
אבל יש אלייך באמת ערכה אישית מאוד גבוהה, ואני רוצה להתחיל, כי אין לנו הרבה זמן, את צריכה לרוץ מכאן. מה דעתך על פרשת הפצרית יפעת תומר ירושלמי?
בוא נתחיל מהסוף. אני חושבת שזו פרשה מאוד מאוד קשה, חמורה. אני חושבת שהיא לא תרמה כהוא זה לאותו אמון ציבורי שאנחנו נלחמים עליו, אפרופו הדברים שהקראת קודם לכן, אותם שיקולים של שופטים. אני יכולה ללכת כמה קומות למעלה ולהסביר את הקונטקסט, את תחושת הנרדפות והפגיעה של הכנסת, של הממשלה, של הרשתות כלפי הפצרית עצמה וכלפי הפרקליטים וגם כלפי בעצם שוטרי מחש, שגם כולם חיילים. הייתה שם רדיפה מאוד מאוד גדולה כלפיה, והאשמות קשות שהיא מעלילה, ואיך אמר בן גביר, תוריד את הידיים שלך מחיילינו הגיבורים, שנחשדו ברגע הראשון כמי שמתעללים קשות בעציר פלסטיני. אבל, אני אשת שומרת חוק, אתה יודע, עורך הדין, ובאמת האמת היא נר לרגלי, וגם כך שלטון החוק, וצריך לומר את האמת, ייתכן מאוד שהכוונות שלה היו נכונות וטובות, יכול להיות שהיא באמת רצתה בדרך הזו לשמור דווקא על צהל, אבל זה יצא הפוך לחלוטין, זה יצא גרוע, היא גם המשיכה אחרי ההדלפה הזו.
להעלים ראיות.
זה גם השקר לבית המשפט, אני רואה את זה מאוד מאוד בחומרה.
לבית המשפט העליון.
פשוט כן, להוציא תצהיר שקרי לבית המשפט העליון לבגץ, זה בעיניי זה דבר שאני כאשת חוק, אני חושבת שזה דבר
נורא.
וכל מסכת ההתנהלות אחר כך הייתה פשוט מכה, בעיניי זו מכה לא רק מיידית למקרה הספציפי הזה, שהוא קשה וצריך לחקור אותו בלי שום קשר, אבל כמובן לכל האמון הציבורי, גם בפרקליטות, גם במשטרה הצבאית החוקרת, וגם אני חושבת לתיקים האחרים המתנהלים, למעמדה של ישראל בעולם, כמי שיש לה מערכת אכיפה עצמאית ומקצועית, וזה היה חלק מההגנה שלנו. כשבאנו לטריבונלים עולמיים, והאשימו אותנו בהאשמות קשות מאוד, כל הזמן אמרנו, יש לנו מערכת משפט עצמאית ורצינית ומקצועית, שחוקרת ויודעת. ועכשיו כל הפרשה הזו מטילה צל כבד מאוד בכלל על מעמדה של ישראל בעולם, ואנחנו נצטרך לתקן את זה. אגב, כמה שיותר מהר, באמת אני אומרת, כמה שיותר מהר, זה בנפשנו, כדי להוציא את האמת לאור. אני חושבת שרק כך יכול האמון הציבורי לחזור, ולא משנה אם אתה פוליטיקאי או משפטן או שופט, כמה שיותר מהר להוציא את האמת לאור, וכמה שיותר מהר להתחיל לתקן ולהביא אנשים חדשים, ולעשות סדר. אני חושבת שדבר החשוב יותר לאזרחים, זה חוק וסדר, אחרי כל הכאוס הזה, לזה אנחנו זקוקים.
טוב. התראינו כאן לפנייך שני אנשים, בעצם שלושה, אשתו של רב סרן א', מפקד בכוח 100, שדיברה בדם ליבה וממש רחמתי. ליבי ממש נשבר לשמוע אותה. עורך הדין אבי אמירם, שמגן עליה מטעם הפרקליטות הצבאית, וסגן ניצב אשר בן ארצי, שבדק את הסרטון מכל צדדיו, שניהם, אני לא חושב שהם אנשים פוליטיים, אבל הם פה במשך שעה ומשהו.
הם מייצגים את החיילים הנאשמים.
את החייל, כן, את המפקד.
כוח 100.
את כוח 100. בן ארצי הוא היה קצין בכיר, הוא היה ראש האינטרפול בארץ גם, ויש לו חברה שבודקת בדיוק את הדברים האלה, כמו הסרטון הזה, סרטון משדה תימן, עם מבושל, עם מוערוך, עם הוסיפו בו, הורידו בו, והוא קובע בצורה חד משמעית, בצורה מקצועית, לא כאיש פוליטי, שהסרטון הזה, אני רוצה להיות זהיר בדבריי, הוא לא סרטון המקור, ועשו בו שינויים שכנראה הופכים את התמונה לא כפי שהיא מוצגת בתקשורת. ניסיתי להיות מאוד זהיר. והסנגור, מהסנגוריה הצבאית, אומר, רבותיי, אין פה קייס. מי שהאדם שהיה צריך להעיד, המחבל הארור הזה, שלחו אותו לעזה, אתם בעצם תקעתם את התיק במקום שבו אפשרית רק החלטה אחת, וזה זיכוי. ואני שומע את כבוד השופט בדימוס צבי סגל, סגן נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר, בניתוח משפטי, את בטח שמעת אותו, והוא אומר, הוא מפרק אחת לאחת את העבירות לכאורה של הפצרית. והוא אומר, כל מי שמתעניין בפרשה חייב לקרוא ולהעמיק בסיפור הזה. והוא אומר, כיצד הניסיון להגן על המערכת הפך לפגיעה אנושה בשלטון החוק ובאמון הציבור? פרשת שדה תימן תיזכר כאחת הפרשות החמורות בתולדות המשפט הצבאי, לא רק בשל עצם המעשה שהוא הדלפה, אלא בשל העובדה שמי שביצע אותו היא הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, שעודתה בפומבי וביקשה להצדיקו בשם המאבק בקמפיין שקרי שהוא בעצם נגד אכיפת החוק הצבאי. במילים פשוטות, אומר כבוד השופט, שומרת הסף העליונה של בית הדין הצבאי עודתה כי נטלה לעצמה מיוזמתה סמכות לפעול מחוץ לחוק בטענה כי מגינה על החוק. אני לא אקריא לך את כל מה שהוא אמר, כי אז אנחנו נגמור את התוכנית, אבל הוא כותב...
כלומר, הוא לא מתייחס למקרה עצמו.
לא, הוא מתייחס למקרה.
אליה הוא מתייחס להתנהלות.
אליה ולמקרה.
הוא טוען.
הוא טוען. זה הנימוק שהיא אומרת. נאבקתי בקפי שקרי וכו' וכו'.
כן, מדבר על ההדפה.
הגנה על שלטון החוק וכו' וכו'.
הוא לא מתייחס, הוא גם לא יכול להתייחס למקרה עצמו, אם זה קרה או לא קרה.
אבל
הוא מתייחס לבית משפט.
הוא מתייחס למה היא עשתה.
כן, בדיוק, הוא מתייחס למה היא עשתה.
הוא אומר שיש לנו כאן כמה וכמה סעיפים, הפרת אמונים.
כן, ודאי.
גילוי ידיעה סודית, שיבוש מהלכי משפט, גילוי ידיעות שזה עברה על חוק השיפוט הצבאי, זיוף, שימוש במסמך מזויף והפצתו, ועוד 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 ועוד. אם אני כאדם שהייתי בתפקידים מסוימים יכול לומר לך, תחברי את הכל ביחד, את בוודאי מבינה טוב ממני, 15 שנה בצוהר. אם את מחברת את הכל ביחד. אני מאמין שהיא תחטוף 5 שנים, אבל זה ותורד בדרגה כמובן, לדרגת תוראי אני מניח. אני רוצה לשאול אותך,
כן.
באמת כאשת חוק, כאדם שמבין את העסק הזה, מה עבר עליה? האם זה יותר טיפשות או יותר חוצפה? ואני חושב, להערכתי, זה גם זה וגם זה. תקני אותי.
אני אגיד, אני דווקא רוצה לעלות למעלה, לפריזמה יותר, כי אני חושבת ש...
שזה עד פה, לא?
כן. תראה, התחלת דווקא מהעמדה ומהגרסה של מי שמייצג היום, כאילו התייחסת למקרה הספציפי של מי שמייצג או מי שמקורב לחיילים שנאשמים על...
מהפרקליטות הצבאית.
על פשעים חמורים, צריך לומר, מדינת ישראל.
לכאורה.
הכל לכאורה, גם על הפצרית, הכל לכאורה. אני רק אומרת...
הפצרית זה כבר קצת יותר, אבל...
הכל לכאורה, אם עושים סימטריה.
את צודקת, היא לא איבדה את הטלפון, היא לא יודעת, היא יודעת שהיא...
אני רק אומרת, לא, מבחינת העבירות שאתה הקראת. זה לא באמת חשוב. העניין החשוב ביותר כאן, זה כמו שאמרתי, זה לתת אמון עכשיו בבדיקות, הן של המקרה עצמו, והן לגבי כל ההתנהלות של הפצרית. זה שתי פרשיות שונות.
ברור.
לא, אסור לנו גם להרבב אותם.
אנחנו לא מערבבים.
אני חושבת שמוטב לכולנו...
מוטב לדבר על, שתי פרשיות.
מוטב לכולנו, מוטב לכולנו באמת לדעת את האמת. מוטב לכולנו שיהיה כאן גם הליכים משפטיים, הגונים, מקצועיים, מהירים, כמו שאמרתי לך בהתחלה, כאלה שיהיו, שאפשר יהיה להאמין בהם, ושהאמון הציבורי שיהיו בשידור חי, שתהיה בהם שקיפות, כמה שפחות פייקים וכזבים, כדי שאפשר יהיה להתרפא משני הדברים האלה. כי מצד אחד, אנחנו כולנו הזדעזענו, כאשר קראנו, אני קראתי את כתב האישום, וראיתי באמת את ההתעללות.
שהוצא ממנו הסעיף,
דברים איומים.
הוצא ממנו סעיף מאוד משמעותי, של אונס ופגיעה מינית.
אבל אנחנו יודעים שנינו למה. למה הוצא.
אני לא יודע למה.
אז... מבחינת, באמת חבל להיכנס לזה, כי זה לא, אתה יודע, אני גם לא מעורבת בתיק הזה, והדברים האלה נראה לי עדיף לכולנו שיבדקו כדבעי בבית המשפט.
איך יבדקו עם המנובל הזה, נתנו לו ללכת לעזה.
אבל מה זה נתנו?
כשהוא היה יכול, שחררו אותו.
מי? מדינת ישראל.
מדינת ישראל.
מדינת ישראל שחררה, השב"כ והקבינט המדיני.
גוף במדינת ישראל שחרר אותו, כי גם לשב"כ יש יד ורגל בסיפור הזה.
זה לא הגוף במדינת ישראל.
זה לא גוף.
כל רשימת המשוחררים, לא, כל רשימת המשוחררים, הרשימה הגיעה לקבינט, השרים ישבו שם, והם אלה שגם נתנו לזה.
ואת חושבת שמישהו בקבינט זכר את השם של המנובל הזה?
אז אין בעיה, רק שלא יבואו בטענות לאף אחד אחר.
את תביעה מרכזית.
זה העדר המרכזי, בוודאי.
נו, אז איך שחררתם אותו?
אז שאלה טובה. לכן אני אומרת, זה לא גוף במדינת ישראל, יש פה יותר מדי גופים במדינת ישראל.
לא כולם מודעים לזה, מה את חושבת שראש הממשלה ידע איך קוראים או השר X או Y?
אי ידיעה לא פותר מעונש.
אז בי, זה לא...
אני רק אומר, מה שאני באה לחדד...
את קצת מקלה, הייתי
אומרת. לא, אני מבקשת להסתכל על הכל בצורה הכי אחראית שיכולה להיות, ולא לבוא ולהתבצר, טוב, היא בוגדת, והם זקים.
פה מעולם.
יפה. ולכן הדבר, כשאני
לא
שומעת... כשאני שומעת...
אלא אם כן יהיה משהו שבית המשפט יחליט עליו.
אז אני אתמול שמעתי את השרה גילה גמליאל מתראיינת, ואומרת כן, צריך להשאים אותה בבגידה. את הפצרית.
טוב.
והיא זאת
לא
שישבה.
מתייחס, אני לא רוצה להתייחס לאמירות פוליטיות.
והיא זו שישבה.
כי שמעתי אמירות פוליטיות אחרות, שאומרות דברים נוראים אחרים.
אין בעיה, אבל אני מצטטת את השרה, כן? והיא זו שישבה ואישרה את הרשימה ואותו... מחבל או שוטר חמאס ששוחרר לעזה. והיא גם בעצם נשואה לאורחי הדין של המייצגים של אותם שוטרים של כוח מאה.
ואת חושבת שהיא זכרה שאותו אחד שיכול להפליל אותם או לזכות אותם,
אני רק חושבת אני רק חושבת שאסור לנו להיות סנגורים של לכולם. ולכן אני אומרת,
אני הסנגור של החיילים.
ולכן אני אומרת, אנחנו צריכים להיות סנגורים של האמת. זה הדבר החשוב.
ולדעתי זאת האמת.
אז לכן יש לנו בתי משפט. אלא אם כן, כולנו רוצים להיות גם החוקרים, גם הטובעים, גם השופטים וגם התליינים.
אני מסתכל על זה מצורה אחרת לגמרי. הצורה שבה אני מסתכל, שכשאני מראיין פה את הסנץ, הסגן ניצב הזה, שזה אחד הדברים שהוא עשה, הלך ובדק פריים אחרי פריים, והוא אומר, זה מבושל, זה מזויף, הוא אומר.
אני מציעה.
עכשיו, רגע.
תשמע גם את עדי התביעה ואת
לא
המומחים של
אותם,
התביעה.
את יודעת למה אני לא רוצה לשמוע אותם? הם מעניינים אותי פחות.
אז אתה החלטת
אם פה נעשה,
את התוצאה.
כן, אני אגיד לך למה אני החלטת.
אני לא נמצאת באותו
החלטתי?
מקום, אני חושבת שזו טעות חמורה.
אבל זכותי לחשוב...
לשדר אותה למדינת ישראל.
אני
באמת?
מקבל את זה, כתוב.
אז אחרת אנחנו לא צריכים בתי משפט.
אני מסכים איתך שצריכים בית משפט שייתן את הגושפנקה. אבל כשאני שומע, ויש לי... מספיק ניסיון בעבודותיה הציבוריות, כדי לראות שבתוך הסרטון הזה עשו שינויים שלא היו צריכים לעשות, רגע, וזה אומר לי איש מקצוע, אני לא בדקתי, ואני לא קובע מסמרות, ולא קובע אם כן או לא.
אני מציעה לכולנו.
אבל ברגע שזה, אז אני, יש לי גם דעה משלי.
לא, ברור.
אני לא שופט.
דעה יש לכולם.
ואני לא קובע, וגם לך יש דעה.
בדיוק, אבל אני מבקשת לגזור על עצמי זהירות יתרה, א', כי באמת יש כוח למילים, ואנחנו יודעות שמילים יכולות להרוג, ואנחנו יודעים שמילים יכולות לפגוע, ולכן אני גוזרת על עצמי להיות אחראית כאן, כי שומעים אותנו, ואני מבינה שגם בסקרים יש לכם האזנה מאוד מאוד יפה וגבוהה לתוכנית הרדיו הזו, ולכן אם אנחנו רוצים להתחיל לתקן, ואם אנחנו רוצים לבוא ולתת אמון
צריכים את הגושפנקה של בית המשפט,
זה לא הגושפנקה. הגושפנקה זה כבר הסוף. אני חושבת שההליך הוא לא פחות חשוב.
צודקת.
אני חושבת שההוגנות זה דבר שהוא חשוב מאוד, ללא מסור פנים.
והוא צריך להיות שקוף.
בוודאי.
וחשוף
חד משמעית.
לעין השמש.
ומהיר.
ומהיר בוודאי. כי תקשיבי, דיברתי עם אשתו. ליבי נשבר. שמעתי את אשתו. שאומרת, חיינו לא חיים.
בוודאי.
ואני שומע עיתונאים שכבר שימו, ושפטו אותם כבר.
הכנו לכאן.
באיזה כלי תקשורת זניח. אמנם זה כלי תקשורת זניח, אבל אני לא מדבר על ה-12, כי הוא לא זניח.
כמובן.
אבל אני שומע כל מיני כאלה, גם פוליטיקאים, שכבר חרצו את הדין, אני מנסה להיות, בוא נגיד, פרקליטו של השטן, ולשים בפנייך את האפשרות, שאולי כל העסק הזה, טוב, נמתין לבית המשפט.
הכל בדיוק, הכל טוב. יכול לקרות. אני, אתה יודע, אני זוכרת שביום שבו יריב לוין, שר המשפטים, הכריז על התוכנית המשפטית שלו, על ההפיכה המשטרית בעצם, על אותה רפורמה משפטית,
טוב,
את
אומרת הפיכה, יש כאשר אומרים
הנה, מיד השלמתי. אמרתי, אני אגב, מאמינה בזה לחלוטין, אתה גם רואה את זה היום חוזר ביתר סט, כל ההפיכה המשטרית, לשנות את היסודות הדמוקרטיים והעקרונות של מדינת ישראל.
לדעתך.
הכל זה לדעתך, אני רק לא, בשמי,
אבל מותר לי לעשות איבחם סתם.
רק בשמי. הכל בשמי, אבל בשם עוד רבים אחרים שיצאו שבוע אחרי שבוע למחאות ולאחרים. אבל אני מסתכלת על התוצאות של השלוש שנים האלה. בעצם כמעט מהחודש הראשון שהממשלה התחילה את כהונתה. והייתה כאן מגמה מאוד מאוד ברורה לבוא ולפגוע ולהחריש את שומרי הסף, את בתי המשפט, ובעצם לשנות את הצביון הדמוקרטי של מדינת ישראל. וחלקה נתקע. בגלל המחאות, בגלל אותו ליל גלנט, בגלל הרבה מאוד נתקעו, וכמובן לצערי מלחמת השבעה באוקטובר, שפשוט עצרה את התהליך הזה. אבל היום, אני אומרת לך מבפנים ומתוך הכנסת, כמי שאני נמצאת שם גם במליאה וגם בוועדות השונות, ההפיכה הזו חזרה ביתר סט, והיום לא בצורה כל כך גלויה ובנאום לאומה של השר לוין, אלא פשוט בטיפין טיפין ובוועדות ובחוקים כאלה ואחרים, ואני באה משם, אני רואה מצד אחד את החרדים עושים את הדיל עם נתניהו והממשלה, לקבל את החוק של הפטור מגיוס מצד אחד, ולקבל את חוק הבוררות של בתי הדין הרבניים, ולקבל את הרחבת הזכויות של, של בתי הדין הרבניים.
את חושב שזה יעבור שנייה ושלישית?
זה, רגע, זה מצד אחד, ומצד שני,
או שיהיו בחירות לפני
התקשורת,
זה.
חוקי התקשורת שהולכים לפגוע בכל התקשורת, אולי גם בכם, ובכל האחרים, לפגוע בעצמאות, לפגוע בחשיבה החופשית, להטיל עליכם כנסות, אם אתם לא תגידו בדיוק ולא תדברו בדיוק כפי שהשלטון רוצה, מה שנקרא, נא להתנהג בהתאם, ועוד הרבה מאוד להחליש, אתה יודע מה, גם אם הם לא מצליחים היום כבר, הם מרתיעים. הם, עצם זה שהחוקים נמצאים כבר
מרתיעים?
על השולחן.
כל אחד אומר מה שהוא רוצה.
עצם זה, לא, אני רואה שינוי. 12
אומר מה שהוא רוצה, 13, 14, 11.
אני רואה
11.
מגמה כמי שלא עובדת יום יום, אבל אני מגיעה פעם בשבוע.
מה, את רואה שינוי?
חד משמעית.
באמת? ב-12, מאוד. ב-13?
בכל הערוצים. אני רואה שינוי מאוד מאוד ברור.
אני לא רואה שום שינוי.
בשלוש שנים האחרונות.
אני לא אומר שצריך להיות שינוי,
וואו.
אבל זכותו של עיתונאי להגיד מה שהוא
חשוב,
רוצה.
הרבה יותר ברור.
זהיר אולי נקרא לזה?
זה זהיר פלוס כולל.
ואת לא חושבת שעיתונאי צריך להיות זהיר? כי כשאני שומע עיתונאי...
זהיר מקצועית.
זהיר מקצועית.
אבל לא זהיר על עבודתו, שאם הוא לא יגיד את מה שמוצא חן בעיני השלטון, הוא יפוטר.
נו, באמת. אני לא לוקח את זה לשם. טוב, בואי נמשיך הלאה. תראי, אני שואל את עצמי ואותך, יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד ואשתו נעצרו, יחד איתו עוד 300 איש, נחקרים, נעצרו חלקם. חלקם שייכים לשמאל, חלקם שייכים לימין, חלקם לא שייכים לשום דבר, אבל הפרשה הזאת היא פרשה חמורה מעין כמותה. אז אני תוהה, האם הכל מושחת כאן בארץ?
שאלה טובה, דוד, זו שאלה עצובה לצערי.
מכל הצדדים, מהשמאל, מהימין, מהמרכז, מהימין הקיצוני, מהשמאל הקיצוני, אני לא יודע, אני לא...
תראה, אני אתחיל כל כך בדעתי.
ואני נעצב כאדם שמסקר תקשורת כבר קרוב ל-40 שנה. מ-NBC וגלי צהל והתחנות הרדיו. ובערי וידיעות שאני כותב מדי שבוע. ואני תוהה, והצעירה ממני, הכרת פעם טלטלה כזאת שעוברת על המדינה מבחינת שחיתויות?
השבוע ציינו את יום השנה ה-30 לרצחו של יצחק רבין, כן. זכרו לברכה. ואחד המשפטים המפורסמים שלו היה שהאלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה, נכון?
את זוכרת מה היה בשילוט שהיה כתוב, בשילוט בכיכר... העירייה שמה...
מלכי ישראל, לפני שזה היה רבין.
מלכי ישראל, נכון, לא לאלימות.
בוודאי. הרי זה הייתה עצרת שלום ותמיכה.
נכון.
ואני זוכרת את המשפט הזה שלו, שהוא משפט נורא חשוב, שהאלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה, ואני אוסיף לזה בהקשר לשאלתך, שהשחיתות השלטונית אוכלת אותה מבפנים.
משני הצדדים?
כן, כמו שהאלימות היא, אתה יודע, האלימות היא לא... אז גם שחיתות שלטונית היא אוכלת מדינה מבפנים, ויכולה למוטט מדינה, באמת למוטט אותה לחלוטין. ואני מסתכלת, בוא נתחיל מהסוף, אתה יודע מה, בוא נתחיל מההתחלה. אני חושבת שארגוני עובדים זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד. אני בעד התארגנויות של עובדים, ושמירה על הכוח שלהם ועל הזכויות שלהם. אז זה נשים בצד, זה בוודאות.
ברור.
עניין השחיתויות, עכשיו אנחנו גם את הפרשה הזו,
300
אנחנו
איש,
עוד לא מכירים
ראש העיר, יושב
לא
ראש ההסתדרות,
מכירים את כל פרטיה, לא. וממה שאני שומעת, מהדיווחים השונים, אנחנו מכירים כנראה אותו
שהפרשה
דבר,
שהפרשה כנראה הרבה יותר גדולה.
בדיוק, זאת אומרת, אנחנו עדיין בראשיתה של הפרשה הזו, מבחינת החשיפה שלה, וצריך לראות עוד לאן היא הולכת. ואם מדובר כאן על הטיות של מכרזים, ועל הרבה מאוד מיליונים שעוברים מאחד לאחד, ואתה מבין, אני ממה ששמעתי באמת מדובר כאן על אנשי,
כולל ישראל, קרן
על שרים, על ג'ובים, וינגייט, ג'ובים,
רשויות מקומיות, ג'ובים,
בסוף זה ג'ובים, כסף, תמורת שלטון. באמת, איך אמר מיקי זוהר, שהבנתי שגם שמו הוא משתרבב לאירוע הזה, זה כוח, כסף.
לא כחשוד.
לא, אמרתי, משתרבב.
אני רוצה להיזהר.
כוח, כסף וכבוד. אז הנה, יש לך כאן בדיוק את כל האריזה הזאת של כוח, כסף וכבוד. וזה ממוטט מדינה על יושביה. וצריך להקיע, אני כשהגעתי לפוליטיקה, היו לי שני דברים אל מול עיניי, להילחם בשחיתות ושלטון החוק. אלה דברים שאמורים להיות יסודותיה של מדינה, שאנחנו רצינו להיות מדינת המופת, רצינו חברת מופת. ואתה יודע מה, אני חייבת לומר לך בגילוי לב, שבמלחמה הארורה הזו כן גיליתי דמויות מופת.
ברור,
מלא,
נכון?
כל יום, כל שבוע.
את יודעת מה, היה כותר, מה הייתה הכותרת שלי?
זה דבר מדהים, איזה אנשי מופת יש במדינה הזו.
אני מסכים איתך. הכותרת שלי במערי ובג'רוזלם פוסט, מיד אחרי המלחמה, הייתה כותרת שריגשה אותי, כותרת שאני נתתי, אבל ריגשה אותי. ביום שבו המדינה כשלה מלהגן על אזרחיה, נולדו גיבורים.
וואו, אתה כל כך צודק בכל מילה. באמת העם קם והציל את המדינה, וזה היה גם בארגונים, וגם בבודדים, וכמובן בחיילים. אנחנו יום חמישי, מאיפה אני באה עכשיו? אני באה מהלוויה של עוז דניאל, זכרונו לברכה, שליוויתי את הוריו, בעיקר את אמא שלו, את מירב, בשנתיים האחרונות. היא אישה אצילית, גרה בכפר סבא. אנשים יוצאי דופן אצילים, שגם עכשיו בהלוויה שלהם, בסוף ההספדים הם אמרו, אנחנו לא נשקוט, ומעגל הכאב שלנו והשכול לא ייסגר עד שלא יחזרו עדיין החטופים. ולידי, ממש צמוד אליי, ישבה ויקי כהן, ולידה נמרוד כהן, החטוף, החייל, שהיה באותו טנק, באותו צוות, צוות נאוטרה.
שהניצול היחידי משם.
כן, שחזר ממש לפני כמה שבועיים מהשבי. תשמע, ואני יושבת לידם, ואני משפשפת את העיניים שלי, אני לא מאמינה שהוא יושב לידי, אחרי שכל השנתיים האלה אני עם אמא שלו, עם ויקי, נלחמים, ואני מכירה אותו מהתמונות, מכירה את כל המשפחה, ואותו מהתמונות, ופתאום הוא יושב לידי, והוא עוד לא, אתה יודע, הוא רק חזר מהשבי. ואם מדברים על דמויות מופת, אתה יודע, הוא יושב, הוא מגיע להלוויה. הוא יושב ונותן כבוד אחרון לאנשי הצוות שלו. ומאחוריי יושב רובי חן, שעוד לא הספיק לקבור אפילו את איתי שחזר עכשיו. ואתה רואה את הסולידריות, לא צריך לדבר על המילה, זאת סולידריות, לא צריך לדבר על המילה, זו התגשמות הסולידריות והערבות ההדדית של מדינת ישראל. זה היה מדהים ומרשים לראות את הכוחות האלה ואת התעצומות נפש שיש לאנשים, ואם אנחנו עכשיו לא ניקח את כל האנשי מופת האלה, ונהפוך את מדינת ישראל למקום הזה שמגיע לכולנו כאן, לבנות כאן סדר, לבנות כאן חוק, לבנות כאן אנשים יוצאי דופן, לקחת את זה הלאה, ולבנות כאן מדינה ראויה, פספסנו כאן הזדמנות עצומה.
אני שוב חוזר לנושא של הגיבורים האלה, אבל את מסכימה איתי שללא טראמפ, הסיפור היה יכול להימשך.
מסכימה איתך ב-200%.
אני שוב, באחד הכתבות שלי אני כותב שלטראמפ מגיע פרס השלום. זה לא משנה שיש שם כל מיני כאלה שחושבים הפוך, אבל לדעתי מגיע לו פרס. על זה שהוא עצר את המלחמה המדממת הזאת, והחזיר את החטופים.
חד משמעית. אני אגיד, אתה יודע,
לא את כולם.
אנחנו מקווים שעוד,
אבל אנחנו אני לא יודע אם יחזירו, כי אני לא בקיא בפרטים. אני מקווה שיחזירו את כולם, אבל אנחנו עדיין מדממים כל ממש. עוד החטופים לא הוחזרו לקבר ישראל. אבל טראמפ גם לא מאפשר לנו לסיים את העבודה עם המנובלים האלה ברצועת עזה. לא מאפשר לנו. ואני רוצה לשאול, להבין, הם יושבים שם, מזנבים בכוחותינו, מספר חיילים נהרגו אחרי הפסקת
נכון,
האש.
נכון.
האם טראמפ עכשיו מזיק לישראל או עוזר לישראל? אוקיי. זה מי שאמרתי שמגיע לו פרס נובל לשלום.
נכון. אתה יודע, אני זוכרת שכשהוא הגיע לכנסת, לנאום,
אגב, נזכרתי, סליחה, אנקדוטה מצחיקה, שמעתי את אחד מכוכבות הריאליטי שאומרת, מה נובל? זה לא נובל בכלל. זה היה כאנקדוטה.
צומח, כן. הוא הגיע לכנסת הרי לנאום, אני, יש לי הרבה ביקורת על איך שכל הכנסת התנהלה באותו יום, אבל אני רגע אשים את זה בצד. אני רוצה להתמקד ולהיזכר, לצטט. היה שם חלק אחד שהוא פנה לביבי, לא על החנינה, שזה בעיניי החרפה. הוא פשוט פנה אליו ולכולנו.
זה הייתה סתם הבעת אמפתיה. נורא.
לא, תשיב, גם הקבי, השגריר, שהוא הגיע לבית המשפט, כל ההתערבות הזאת, גם עכשיו הוא אמר ב-60 מיניץ, אנחנו נלך נעזור לביבי במשפט. זה,
נכון.
כל הדברים האלה, הם, זה נורא והיום. אנחנו כבר לא מדינה ריבונית, אנחנו מדינת חסות, מה שטראמפ יחליט.
לא, די להיסחף עם האמרות האלה.
תכף אני אתן לך דוגמאות. שאתה תבין שאני אולי יותר צודקת, אבל טוב. אני רוצה רגע להתמקד בנקודה אחת חשובה שהוא אמר באותו יום בנאום, שזה נורא קולע למה שאתה, איך אתה תיארת.
מי אמר?
טראמפ.
טראמפ.
הוא אמר לנתניהו, ביבי, אתם מדינה קטנטנה, אתה לא יכול להילחם מול כל העולם, אתה תפסיד, העולם יותר חזק ממך. בעצם בסאבטקסט שלו הוא אמר, אני באתי לפה, להוריד את השלטר על המלחמה הזאת, שבאמת, אתה יודע שאנחנו נלחמנו נגד הימשכותה הרבה מאוד זמן, הבנו שיש שם כבר עוד ועוד שיקולים, שהם היו לא רלוונטיים כבר למלחמה, והיה צריך להפסיק אותה, וזה מה שהוא עשה. הוא פשוט הרים, עובדה?
לא.
עובדה, שהוא הרים את
השלטר. אני חלוק עלייך, את יודעת למה? כי גם על זה, מה לעשות, אני אומר שאני גם על זה כתבתי, אתם, חלקכם,
אבל כרגע אמרת שהוא עצר את המלחמה.
אני חוזר על זה שוב שעצרת.
בוודאי, הוא עצר
לא,
את המלחמה.
לא, אני מגיע, למה אמרתי מגיע לו פרס נובל לשלום, בגלל שהוא עצר את המלחמה, אבל רגע, תראי, חלק מהציבור אומר, היה אפשר לפני שנה,
אני שייכת אפשר, לרוב,
שאומר
שאפשר היה.
אני מכבד כל אמירה. אבל אז לא היינו מחסלים חלק גדול מאותם מנובלים, והם היו עדיין חיים נושמים ובועטים בנו.
ואתה לא סומך על המוסד והשבק והצבא שלך?
לא, לא, לא,
כמו שעשינו אחרי טבח מינכן, לקח שנים ועשינו?
אגב, הוקמה יחידה, זה נאמר פה בתוכנית.
זה אפשר?
שקוראים לה,
ותחשוב כמה,
שקוראים לה נילי.
בבקש, כלומר,
רגע, 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 אבל לאט לאט. ננסה, שקוראים לה נילי, וה אני לא יודע איך לקרוא לה, היחידה הזאת, תגרום לכך שכל אלה שהיו קשורים לטבח יחוסלו.
בוודאי.
ומי שאמרתי את זה, המלחמה הייתה יכולה למשך עוד הרבה זמן, והחזרה שלהם להרוג בנו, לפגע בנו, בגלל האידיאולוגיה המנובלת שלהם, הייתה לי, יכולה להימשך עוד הרבה מאוד זמן.
דוד, רגע, אנחנו רגע, שילמנו רגע, מחירים רגע. כבדים
אני
מאוד.
אבל אני לא חלוק עלייך על זה. אבל היה צריך לחסל אותם.
אז הורדנו איזה מגד.
ואגב, לא הורדנו איזה מגד. אבל כמה נהרגו? הורדנו את ראשי חמאס, חיזבאללה.
וכמה חיילים נהרגו? וכמה חטופים
אבל
נהרגו?
ליבי כואב על כל אחד כמוך, אבל אני רק אומר שהם לא רצו להפסיק את המלחמה, הם רצו להמשיך, כן.
לא.
אני ראיתי ניירות, שאולי את ראית.
אני מזכירה לך אבל שאני יושבת בחוץ בביטחון.
ואני רוצה להזכיר לך שמגיע אליי ניירות, שאני רואה אותם
בסדר,
לפחות.
בסדר, אז גם אנחנו חלוקים בדעתנו.
לפחות שאומרים שאי אפשר היה לעצור את המלחמה, כי הם לא הסכימו, הם הסכימו. תסוגו, תברחו, תסתלקו, תעשו זה וזה וזה.
אז אני חלוקה עליך בעניין הזה, כי אני יודעת משיחות...
לא ראינו בתחתותם ניירות.
אני משיחות עם גורמים בכירים, שאני מדברת איתם, ואני זוכרת שלא היה בכלל קלף, הקלף של סיום המלחמה, כשאתה עושה מסע ומתן.
לא היה סדר היום.
לא היה, ביבי לא נתן.
לא.
לא נתן.
אני חלוק עלייך, כי היה אולי להפסיק...
אבל הם אמרו לי את זה, שאלתי שאלה ישירה.
אבל את יודעת שזה נורא מעניין, שכשאני שואל, אומרים לי משהו אחד,
אז אתה רואה? אז אולי כולם שקרנים.
אולי יש... לא, אני לא אומר את זה.
זאת התשובה, שאלתי שאלה ישירה.
אני רוצה לשאול...
האם הקלף במסע ומתן, לסיים את המלחמה, נמצא על השולחן?
אנחנו ב-31 דקות.
צריך... נו, אנחנו רק אומר שאנחנו נהנים.
זה נכון. איתך אני תביד. תשמעי, האם את יכולה להבין למה הקואליציה אין לה אמון ורוצה להקים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על הימין ועל השמאל, כדי שתהיה מקובלת על רוב העם? ולמה הם לא מאמינים או אין בהם אמון לנשיא בית המשפט העליון שיעשה או יכונן ועדה שהיא תקבל צד אחד ופחות צד שני? רגע, אבל אני שמעת שאני אומר את זה? או שמעת שאני שואל את זה?
לא, איך הגעת למסקנה שזה מה שתעשה ועדת החקירה אם היא תקום על פי דין ועל פי חוק?
זה לא מה שאמרתי.
אלא?
אני רוצה לדייק.
אוקיי.
האם את מבינה את זה שחלק מהפוליטיקאים בצד הימין אין להם אמון? אין בהם אמון לוועדת חקירה כזאת? אני שואל אם את יכולה להבין. אני לא אומר שזה מה שיהיה. תקשיב, אני שואל את השאלות.
כן, אני...
כפרקליטו של השטן, ותרשי לי... לשאול את השאלה, ואז תגידי מה שאת רוצה. ואני גם יכול להבין את הצד השני שאת שייכת אליו, שאומר, רבותיי, ועדת חקירה ממלכתית היא היחידה שיכולה להוציא את האמת. אז מי שאמרתי את שני הצדדים, אני שואל, למה לא להקים ועדה, תקרי לה חקירה ממלכתית, תקרי לה X, תקרי לה Y. אבל שתהיה מקובלת על שני הצדדים, ועדה פריטטית, שיהיו בחברים שאתם תבחרו בצד אחד, ושהם יבחרו בצד שני. מה רע בדבר כזה? והצבתי בפנייך את האפשרות להבין אולי גם את הצד השני, כאשר ניתן להבין גם את הצד שלכם. תראה. אתם רוצים שהוועדה תקבע רוצים? X, והוועדה תקבע Y.
לא, לא, רגע, לא, רגע, רגע.
רגע, זה אומרים שאלה ארוכה.
לא, לא, דוד.
רגע, אבל זה שאלה ארוכה.
לא, אבל אתה אומר, אנחנו רוצים שהוועדה תקבע. אני לא רוצה שהוועדה תקבע. אני רוצה להקים.
שהוועדה תחקור.
לא, לא, אני רוצה להקים. לא, כי זה בדיוק ההבדל. וצריך לחדד את זה כדי להיות מדויקים.
נו, אז פה תחדדי.
תודה. ראשית, אני דווקא אצטט את יצחק רבין שהזכרנו אותו כרגע. מיד אחרי מלחמת יום כיפור, הוא דרש מגולדה מאיר, שגם היא התלבטה באיזה ועדת חקירה להקים.
כן, נזכיר לך את המסקנות.
אתה יודע מה הוא אמר לה? את תקימי ועדת חקירה ממלכתית שתחקור בכנות ובאכזריות.
והיא חקרה? תשובה היא לא,
אחד.
לא רבתי, כי היא זרקה על ה... חלק מהצבא את האשמה, אבל
עכשיו תורי, שאלת שאלה מאוד ארוכה ולא נתת לי לענות, אז
נשארתי
כאן בלי זה.
לא,
בוא תקשיב, אולי אפילו תשתכנע.
יכול להיות, אבל לא, אני רק ברשותך משפט. והיא הטילה את הכל על הדרג הצבאי והוציאה נקי את הדרג הממשלתי.
זוכרת את הכל, אוקיי.
צדקתי?
זוכרת את
הכל. רגע, צדקתי?
אני אומרת שאותה ועדה שהוקמה אחרי מלחמת יום
שכשלה
שאותה ועדה שמצאה אשמים את הדרג הצבאי, הדרג המדיני, לשמחתי,
לא, תגידי לציבור, במלחמת יום כיפורים.
כמובן, כמובן. בסוף, אחד, היא עשתה את המעשה הנכון והקימה ועדת חקירה ממלכתית. שתיים,
כשלה?
רגע, אבל דוד, אתה...
סליחה.
בסוף, אתה יודע, כועס עליי שאני לא נותנת לך לדבר.
מנצל.
תודה.
בבקשה.
ובסוף, ובסוף גם הייתה לה אחריות ומצפון והתפטרה, למרות שהיא זכתה בבחירות הבאות. אני רוצה להסתכל עכשיו על איפה אנחנו נמצאים. א', לעבור שנתיים מהיום שקרה האסון, זה בעיניי חרפה, כי כל יום שעובר זה נזק גם לחקירה, זה נזק לתוצאות, זה נזק לאמון, וזה נותן מקום לקונספירציות וכל דבר שהוא. זה רע מאוד 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 מאוד. אפשר היה מההתחלה לבוא ולהגיד, אני הולך by the book. by the book. עכשיו, אי אפשר שby the book זה להקים ועדת חקירה ממלכתית. אי אפשר לנתק גם את המקרה הזה, שניסיתי לסרטט אותו קודם, אי אפשר לנתק אותו מהרדיפה והדלגיטימציה שעושה הממשלה הזו מיומה הראשון לכל שומרי הסף, גם ליועמ"שית וגם לנשיא בית המשפט העליון עמית שנבחר כדין, כדת וכדין. הם לא מכירים בו, הם לא מזמינים אותו, הם מבזים אותי. אותי הם מבזים. רגע, כשיור הכנסת לא מזמין את הנשיא, מבחינתי הוא מבזה אותי. וגם אני חברת כנסת, והוא אמור לייצג גם אותי בכנסת הזאת. והדבר הזה, שבו אנחנו בעצם מאפשרים לבוא ולהגיד, כן, אז אתם יודעים מה, אתם לא רוצים את הנשיא עמית, למרות שהוא לא פשע, והוא מונה כדין, והוא לגיטימי, והוא שופט מצוין. אגב, כולם אומרים את זה שהוא שופט מצוין, ולהלביש עליו כל מיני עלילות כדי להחתים אותו ולהשחיר אותו, שזה מה שעושה מכונת הרעל. מבחינתי, אני לא אתן לזה יד.
שמת לב שלא ענית לי על השאלה.
לא, זה בדיוק, עניתי לך לגמרי לשאלה.
לא, שאלתי למה לא להקים ועדה פריטטית.
אבל עניתי לך לגמרי, כי ברגע שאתה אומר, טוב, אנחנו לא מאמינים בשופט עמית, אז בואי תבחרו לנו מישהו, בעצם מה אתה אומר?
לא אתם תבחרו.
את לא, כי את כן רוצים מהאופוזיציה, רוצים שהאופוזיציה תשתף עם זה פעולה. אבל אני, בעצם זה שאני משתפת פעולה, ואני בעצם אומרת, נכון, אני גם לא מאמינה בשופט עמית. סליחה, אני... אתה יודע, אני ישבתי
אבל
שם.
אבל הם לא מאמינים בשופט.
אז הם לא מאמינים בשופט.
אבל אתם כן.
אבל אני מאמינה, תראה, אני ישבתי בוועדה לבחירת שופטים, אתה זוכר פעם דיברנו על זה, בקדנציה של ממשלת השינוי, וישבתי עם השופטים, וישבתי גם עם כבוד נשיא בית המשפט העליון עמית, בוועדה שבה בחרנו ומיינו מועמדים. מה גיליתי? גיליתי איש מקצוע, משכמו ומעלה.
אני לא חלוק עם עלייך.
עם ניסיון, עבר את כל ערכאות המשפט, באמת איש יוצא דופן, ואני חושבת שלהטיל בו דופי, רק בגלל שהוא נשיא בית המשפט העליון, והם יכולים, תראה, אני...
ומונה על פי עקרון הסניוריטי, לא שאת זה רוצים לשנות.
מה לעשות?
למה צריך להיות עקרון הסניוריטי? זה לא
למה?
חוק, זה לא חוק, זה לא כלום. זה הם החליטו...
זה מצוין, זה להשאיר את בית המשפט נטול יש... מהשפעה את... פוליטית.
אבל יכול...
אל תתערבו
יש
לנו.
יש בזה משהו, יש בזה משהו, אבל זה גם יכול להיות משהו אחר. שיכול להיות שאחד הצעירים יותר, בוא נגיד מספר שתיים, יכול להיות שיש לו הרבה יותר הבנה, הוא יותר, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
לא להתערב.
למה זה צריך להיות על פי עיקרון מסוים?
יש סכנה אמיתית, אני אומרת לך, כמי שחרדה על זכויות, על הזכויות שלנו.
אפרת,
רגע,
אני מבטיח לך.
אני חייבת לתת לך את המילה הזאת, זה חשוב לי להוציא את זה. יש סכנה אמיתית לפוליטיזציה בכל דבר. אתה לא רוצה שהשופטים שלך יהיו פוליטיים, אתה לא רוצה שיוחתמו, אתה לא רוצה שהיועצים המשפטיים יהיו יסמנים שלך, אתה רוצה שהם יגנו עליך, אתה רוצה שיתנו לך את האמת, אתה לא רוצה שהם, אתה בא אליהם והם מפחדים שאתה תפטר אותם, אז הם ייתנו לך את החוות דעת שאתה רוצה לשמוע. לא, אנחנו צריכים אנשים עם שכל ועצמאים וחכמים שישמרו על העקרונות של מדינת ישראל. אתה זוכר שאמרתי לך ששחיתות שלטונית היא יכולה פשוט לחסל את המדינה מבפנים? זה חלק מזה. כי אם אתה ממנה אנשים שלך, יאללה, אני ממנה אותך ואתה תהיה חייב לי עכשיו, לאן אנחנו הולכים?
יושבת ראש סיעת העבודה הדמוקרטים.
נכון.
חברת הכנסת אפרת רייטן, נעמת לי מאוד.
תודה רבה, דוד.
תודה רבה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.